אנחנו היום נקדיש את השיעור שלנו לזכות כל עם ישראל. חג החנוכה, ידוע, הוא חג של אור גדול. אנחנו יודעים שבמנורת המקדש, להבדיל ממנורת החנוכה שאנחנו מדליקים, לנו יש שמונה קנים, אבל מנורת המקדש שבעה. יאירו שבעת הנרות, ועשו נר שמיני כדי להבדיל בין הקודש לבין המנורה של חנוכה. כן? שמנורת המקדש מדאורייתא, יש מצווה דאורייתא בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. המצווה של חנוכה היא מצווה דרבנן. מי שרוצה קצת ללמוד יותר על העניין של חנוכה, יפתח בבקשה מסכת שבת, פרק שני, פרק במה מדליקים, שם הגמרא דנה בדרך אגב. יהיה והגמרא דנה שם בענייני פתילות המותרות בהדלקה לשבת, כדי שהאדם חד ושלום לא ייגע בפתילה, כדי שהאש תהיה יותר טובה, או שלהקטין את הפיח שיוצא. אז שם מזכירה גם נר חנוכה. כן, אז זה מי שכן. כן, משום שזה, כן, אם האדם בשבת, חד ושלום יש לו, כן. ומשם מדברים על פתילות ושמנים, אז מזכירים את חנוכה. את נרות חנוכה, בגלל שגם בנרות חנוכה יש לנו פתילות ויש לנו שמנים.
אולי זה לא קשור עם שמונת ימים?
זה קשור לנס, אבל כן, אבל הסיבה, אחת הסיבות הן, להבדיל, שלא יעשו מנורה כמנורת המקדש. אסור לעשות מנורה כמו מנורת המקדש. אז יש לנו נס של שמונה ימים, אבל זה מחלוקת. ידוע שיש מחלוקת. כמה ימים היה הנס? כי באמת, אנחנו רגילים לומר, יש דעה שאומרת שמונה ימים, נכון? זה שמונה ימים, אבל אם אנחנו נתבונן יותר, אפשר לעשות שאלה. הרי שנכנסו החשבונאים, כן, למקדש, מצאו קד אחד שחתום בחותמו של כהן גדול, כלומר יום אחד היה, אז איזה נס יש בו? כלומר הנס היה רק שבעה ימים. לכן זאת שאלה, זו מחלוקת, האם באמת היה שמונה ימים או שבעה ימים. לכן היה אפשר לעשות סברה, שהדליקו רק מנורה של שבעה, אבל אסור לעשות כמתכונת או משהו שדומה למנורת המקדש, לכן עשו שמונה, ואנחנו מדליקים שמונה ימים.
אולי שנת, גם בזה שמצאו את זה בכל זאת.
בסדר, זה נס אחר. אבל אנחנו מדליקים את זה לזכר הנה שנעשה עם השמן, שהמנורה דלגה. אז היה קד אחד ליום אחד. נו. אז לכן יש בזה מחלוקת, אנחנו נוהגים להדליק שמונה ימים, אנחנו נדבר היום...
נדבר
שבע? שבע, כן. נאמר מפורש, יאירו שבעת הנרות. אנחנו היום, בשיעור שלנו, נלמד דברים שאמר האדמו"ר מקומרנה, הרב נתנאל שליטא, בתשין סמך. הוא נתן תורה בעניין חנוכה, אבל להקדים. אנחנו יודעים שאדם הראשון, אנחנו מדברים על חטא אדם הראשון, אנחנו מדברים בדרך כלל על חטא שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. זה החטא הידוע המפורסם. אבל רבותינו, בכל מקצועות התורה, דנים האם חוץ מהחטא הזה, האדם הראשון נגרר גם לעניינים אחרים שעשו. באמת, אנחנו מוצאים שאחרי החטא הזה, אדם הראשון היה בכעס. על מי? על חווה, שהכשילה אותו, ופרש ממנה, נפרד ממנה, חיו, היו פרודים, כמה זמן? 120 שנה. כן. זה בסדר, יחסית ל-930 זה בסדר, זה לא הרבה, כן, אבל זה לא בסדר להיות פרודים, אבל הוא נפרד ממנה, ובאותו זמן, באותו זמן, קרא לו קרי, היה זרעו לבטלה, הולך, ו-120 שנה, ואנחנו יודעים שהעניין של הוצאת שכבת זרע לבטלה הוא דבר מאוד מורכב, מאוד קשה, שפוגע במידת היסוד. אבל הזוהר הקדוש מגלה לנו עוד כמה דברים. אומר לנו הזוהר הקדוש בחלק ג' אומר שאדם הראשון עבר על שלושת העבירות החמורות ביותר שיש. על שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. טוב,
אדם הראשון.
אדם הראשון, כך אומר הזוהר הקדוש. אנחנו לא ניכנס לפרט בדיוק איך כל דבר ודבר, ולמה זה קשור לענייננו. אנחנו נקרא את דברי האדמו"ר, מה שאמר ונסביר. אומר האדמו"ר, הנה ידוע מה שאיתה, מה שמצאנו במגילת אנטיוכוס. אנחנו יודעים שיש מגילה שנקראת מגילת אנטיוכוס, ששם כתוב הגזרות שגזרו היוונים, ובראשם אנטיוכוס הרשע, שם רשעים מרכז. מה הם גזרו? אנחנו יודעים, הגמרא מביאה את זה, שלוש גזרות מרכזיות. מה הגזרות המרכזיות שהם אסרו על בני ישראל? כתוב במגילת אנטיוכוס, שלוש גזרות, שבת, לא לשמור שבת, לא לקדש את החודשים, ולא לעשות ברית מילה. אלה שלושה דברים, ויש הרבה מה לדבר על זה, למה דווקא אלה, אבל האדמו"ר פה מדבר, יסביר בדרכו שלו, למה דווקא אלה. אומר האדמו"ר, ויש עוד דבר אחד, זה הגמרא במסכת כתובות. הגמרא במסכת כתובות מוסיפה עוד דבר, זה להם גזרה נוספת, והגזרה נוספת אומרת שכל בתולה הניסית, כלומר, יש עכשיו, חתן וכלה, הולכים להעמיד חופה, שמה זה טוב לו? זוג צעיר. אז הם הוציאו חוק. כל חופה, הכלה צריכה לילה לפני, שהולכת לעשות חופה, לבוא אל השר הצורר באותו מקום, והוא היה בועל אותה. אונס, זהו, אונס.
זה באנגליה, הרבה שנים.
נכון. ואנחנו רואים, כן, הם המשיכו את דרכם של היוונים, וזה היה דבר גדול ונורא. דבר גדול ונורא, וזה באמת, אם אנחנו באמת מסתכלים קצת בספרי הקדמונים, אנחנו מוצאים שזאת הייתה הסיבה למרד. כך מסופר, שישבו מתתיהו ובניו וחכמי ישראל, ישבו להם עם כל הגזירות, ישבו למדו, בא אשתו של מתתיהו, או לא, סליחה, ביתו של מתתיהו, ועמדה לפני מתתיהו ובניו, כן, ולפני אנשים זרים, והתחילה קורחת את בגדיה. כלומר, היו נחשפים מברים מגופה. צעקו עליה, אמרו לה, מה את עושה? אמרה להם, אז זה אתם מתכוננים מה אני עושה?
ומה אתם
עושים? מחר יש לך בת שצריכה להיכנס לחופה, והיום היא צריכה ללכת להיבהל להגמון. ואתם עושים פה. מיד אמר, מתתיהו, מי להשם אליי? כך מובא אחד המקורות, ומכך פרץ המרד. אז אם ככה, אנחנו רואים שלושה דברים. שבת, מילה, חודש. והעניין הנוסף שגזו על הבתולות שיבעלו על ידי הרשע. אומר האדמו"ר, תגיד לך, למה גזרו מלכות יוון דווקא את הגזרות האלה? חסר מה לגזור? לא לאכול כשר. גם אפשר, לא? אפשר לאכול חמץ בפסח. גם זה אפשר. הרי יש תורה. תגרו את התורה ליוונית, כבר יודעים מה כתוב בה. יכולים למצוא תרי"ג מצוות לבטל מישראל. לא לקדש חודשים.
למה זה
הסבר אחר, פעם אחרת בעזרת השם. אבל למה דווקא אלה? למה דווקא השורש של המצוות, הגזרות הללו, מאיפה זה בא? אנחנו יודעים שאין דבר בעולם שאין לזה סיבה בשורשים עליונים. כלומר, כל גזרה. ואנחנו יודעים, כבר נאמר בגמרא, שעם ישראל לא עושה או לא הולך בדרך הישר, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך רשע כהמן, כך מובא בגמרא, והוא מוריד עליהם גזירה, ואז הם עושים תשובה. מה העניין של אלה? שלושת הגזירות הללו, שבת, חודש, מילה, ובנוסף, שלא תיבהל להגמון, סליחה, שתיבהל להגמון, מה הקשר שלהם? מה העניין שלהם דווקא? כן, אומר האדמו"ר כך, אלה העניין, שהרי כל מאורע נעשה בעולם, הכל בא מפגם חטא אדם הראשון, שורש כל החטאים. כלומר, כל הצרות שיש לנו. לא משנה אם זה צרות גשמיות, אם זה צרות רוחניות. הכל בגלל אותו חטא. חטא אדם הראשון. כי אדם הראשון, ברגע שאכל מעץ הדעת, ובדברי הזוהר אנחנו נראה אחר כך, שעבר על שלוש העבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ממילא שיבש את כל המציאות. כל המציאות המתוקנת השלמה שקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים, הכל יבלבל. הכל ישתלש. בכל דבר הקדוש נכנס משהו תמה. מיד. כי כמו שאז יצר הרע היה משהו שהוא חיצוני, לא בתוך האדם, אתה יכול להסתכל עליו, יכול לא להסתכל עליו. יכול להתייחס, לא יכול להתייחס, לא להתייחס. אבל ברגע שזה בתוכך, אי אפשר לא להתייחס. הוא כבר חלק ממך. לכן כך נהיה בעולם. כל דבר שהיה בו קדושה, מיד נתפס בו משהו מן הטומאה. איפה? בקליפה שלו, בחיצוניות שלו. לכן תמיד אנחנו אומרים, ככה גם הובא בבעל התניא, שלכל דבר יש כמו קליפה לפרי. יש צד חיצוני ויש צד פנימי. כן? בואו נסתכל, כל דבר שאנחנו נוגעים בו בעולם הזה, עם היד, כן? באיזה מקום אנחנו נוגעים, כבר הזכרנו, בצד החיצוני שלו. אנחנו אחר כך נכנסים פנים, אבל אתה נוגע, אתה נוגע בחיצוני. כן, בחיצוני. אדם...
מה? מה עם היסטוריה עם חווה? היא גם עברה על ההסברים האלה?
לא.
לא.
היא עברה על זה שהיא אחלה מהתודעת. ולכן, ממשיך האדמו"ר ואומר כך, ולכן כל זמן שאינו מתוקן החטא של אדם הראשון, אינו יכול להיות תיקון שלם וגאולה שלמה. אי אפשר. למה? כי זה שורש של כל העולמות. וכל מה שבשורש משהו מקולקל, אז הכל יפה, אבל יש תמיד בפנים משהו לא בסדר.
זה שייך לכל העולם, לא רק לעם היהודי.
לכל העולם, כל העולם כולו. זה תכן, נכון. אבל כל העולם כולו, אבל כבר הגמרא מביאה את מה שאתה אומר. היא אומרת שעם ישראל משול לגדי. גדי, כבש קטן. כבש קטן, נכנס לו קוץ ברגל, הוא נהיה חולה כולו. למה? ככה עם ישראל. הוא הלב של כל העולם כולו, של כל המציאות. אז אם יש משהו לא בסדר בגוף, אפילו ברגל, הלב הוא זה שמרגיש. אנחנו מרגישים הכי הרבה. אנחנו מקבלים את הקושי יותר מכולם. כי הם לא מרגישים. להם זה לא מפריע. אבל הלב שלנו הוא מרגיש, אנחנו הלב לאומות. לכן אנחנו מרגישים, אנחנו עם הנבחר. כי בחר, אין מעבודיך, כן? חכה ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו אומרים את זה כל יום בברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים. כלומר, אנחנו מובחרים, מי שמובחר מרגיש יותר. למה הוא מובחר? כי החושים שלו רגישים יותר, הוא חד יותר, הוא קרוב יותר. קרוב יותר לאמת. אז ככל שאתה קרוב לאמת, אז האמת היא מורגשת אצלך, אז אתה רואה את העיוות, אתה רואה את השקל, כואב לך. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר, ולך זה... נגזר עליהם שלוש גזרות הללו. האחד, שמירת שבת. טוב, למה גזרו על שבת? אומר האדמו"ר, תראו, יש גמרא במסכת שבת. גמרא שמה אומרת דבר מאוד יפה. אומרת הגמרא, תראו, מה עשה בן אדם? כן, זה בדף קוף יוצא. אומרת הגמרא דבר כזה. אדם עבד עבודה זרה. בעלים. בסדר? איך הוא יכול לעשות תשובה לחטא הזה? הוא כבר עזב את העבודה הזרה, כבר הוא לא עובד עבודה זרה, אבל נשאר בו פגם. כן? אנחנו יודעים שאדם חוטא, עושה תשובה, אז נמחלים לו, כן? אבל יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהירה. תשובה מהירה זה שאני מפחד מהעונש, אז אני מפסיק לעשות. תשובה מאהבה זה שאני לא עושה כקודש ברוך הוא ציווה, כי אני אוהב את הקודש ברוך הוא. זה מדרגה גבוהה. זה כמו שפעם דיברנו בסרט עם התשובה, אם אתם זוכרים, שאדם עושה חור בקיר ממסמר, אז אפילו שהוא הוציא כבר את המסמר, אבל נשאר חור. אבל יש סימן, יש בגן. צריך גם לדאוג לחור. בסדר, אתה עושה את זה, תיקון. לכן אומרת הגמרא מסכת שבת, שאפילו אדם עבד עבודה זרה, כמו דור אנוש, שכולם עבדו עבודה זרה, מה יעשה? מה יעשה? ישמור שבת כהלכתה. שבת אחת עם כל הדינים של שבת. בואו נראה. אומרת הגמרא, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה. כדור אנוש, מוכלים לו. כלומר, אנחנו רואים שמול חטא עבודה זרה, מה נמצא? שבת. שמירת שבת. אדם הראשון חטא בעבודה זרה, גזרה, שבת, כדי שלא יהיה מתוקן עבודה זרה. כלומר, היוונים רצו למנוע את התיקון של חטא אדם הראשון בעבודה זרה. הלאה ממשיך האדמו"ר ואומר, במצוות מילה. בסדר, שבת אינן. למה גזרו שלא יהיה מילה? ברית, מה אכפת לך שיעשו ברית? היום גם יש כל מיני אנשים בעולם שמוצאים כל מיני חוקים, בקנדה שמעתי לא מזמן, שזה ארצות הברית, כן, אסור למול. זה.
לא,
להיפך, הם רצו לפי חוק. לא, זה רצו לפי חוק שלא למול.
לא למול.
לא להרשות מילה.
לא בכל הארץ.
לא, לא משנה, אבל יש כאלה, גם היום גויים כאלה. כן, כן, יש גויים כאלה שרוצים למנוע את מצוות המילה כמו ימני. אז אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין. יש גמרא שאומרת, גם כן, במסכת שבת, זה בדף אחר, זה קוף חבט אם אני לא טועה. אומרת הגמרא, תשימו לב, אני קורא. לא, לא, זה קוף מובב. אומרת הגמרא, מצוות מילה הוא תיקון לשפיכות דמים. איך יכול להיות? זה לא ברור. הרי אני שופך דם עכשיו. אני פוצע את הילד, אני שופך דם. איך זה תיקון לשפך דמים? לא ברור, נכון? אז אומרת הגמרא, שימו לב. הרבה אומרת, נקדים. אנחנו יודעים שיש 12 מזלות בשמיים. הם שבעה, סליחה, 12 קבוצות כוכבים, שאנחנו סובב, כדור הארץ מסתובב, וכל פעם מזווית אחרת רואים אותם ברקיע השמיים. כלומר, נמצאים במרכז השמיים, מעלינו, וזה משתנה מחודש לחודש. הגמרא מסכת בבא בתרא, פרק שותפי, לקראת סוף הפרק הראשון, הגמרא מדברת על המזלות שם, באריכות. ואנחנו יודעים, שהיות והקודש ברוך הוא בחר בעם ישראל, והקודש ברוך הוא זה ששולט עלינו, זה שמשגיח עלינו, הוא בעצמו. מה עם שאר אומות העולם? שאר אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מינה עליהם מלאכים, ממונים. זהו. שר של מצרים, שר של אדום, כן, ממונים. הכוכבים המזלות, ישראל מעל המזל. למה? כי קודש ברוך הוא משגיח עליהם. אבל המזל הזה, כמו שלמדנו ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, אתם זוכרים, זה עולם הגלגלים. כלומר, המלאכים שממונים על המציאות. יש להם תפקיד להשגיח שהגלגל יסתובב. הוא אחראי על הגלגל. זה אחראי על הגלגל הזה, וזה אחראי על הגלגל הזה. זאת אומרת, שעל אומות העולם יש השפעה של המזל. כן, לכן יש להם כל מיני אמונות תפלות מפה עד הודעה חדשה. כן, במזלות וכל מיני דברים כאלה. לצערנו גם עם ישראל ככה לקח קצת אליו, ורוב העניינים האלה אין בהם כלום. אין בהם. יש בדברים כן שהגמרא מביאה שיש להם כוח. אבל גם כן מוגבל, קטן. כי ישראל תמיד מעל המזל. אחת הדוגמאות, פרשת השבוע שלנו.
אבל זה ישראל כמו עם.
כן.
כמו בן אדם.
לא, 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 זהו, 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 זהו. תקשיב, תקשיב, נכון, שאלה טובה. גם ישראל, גם ישראל הפרטי מעל המזל. לכן.
הרבה חכמים שלא מסכימים, אפילו זוהר בספר.
זה נכון, זה נכון, אמרתי, זה נכון, אבל עם כל זה, גם האדם הפרטי הוא מעל המזל. הוכחה, פרשת השבוע. נזכיר משהו מפרשת השבוע. ואי מכה שנתיים ימים. ככה אנחנו נקרא השבת, נכון? נכון? ופרעה חולם חלום. יש שני מדרשים מעניינים מאוד. מדרש אחד אומר, ואי מכה שנתיים ימים, ופרעה חולם חלום. מה אומר המדרש? נו, הגיע הזמן שנגזר על יוסף להיות בכלא, ולכן פרעה חולם חלום. ובעקבות החלום הוא יוצא. כלומר, יוסף לא קיבל עונש או משהו, זה היה הזמן שהוא צריך לצאת. כלומר, מהרגע ששר המשקים ושר האופים חלמו חלום בכלא, היה לו עוד שנקן. לא, מעניין, זה מדרש אחד. רש"י מביא מדרש אחר. רש"י מביא מדרש ואומר, היות והוא אמר לשר המשקים, שאם הוא יזכור אותו, אז שיזכיר אותו לפני פרעה, אז נתנו לו עונש. כלומר, באמת הוא היה צריך להשתחרר, ניקוי שליש, היה צריך להשתחרר אז יחד עם שר האופי ושר המשקי. אבל בגלל שהוא שמח על בן אדם, הוסיפו לו עוד שנתיים. עכשיו, איך זה מסתדר? מדרש אחד אומר, זה הזמן. השנתיים האלה זה בתוך הזמן. מדרש שני אומר, לא, זה עונש. נכון? זה לא אחד מול השני. נכון? זה לא מסתדר.
נכון.
אמת? אתה מבין את השאלה?
לא.
לא. אתן דוגמה. אני אומר לך שהאדם הזה שיושב בכלא, כן, משתחרר בתאריך א'. לא. אחרי שבועיים אני אומר לך, אתה יודע, האדם הזה היה צריך להשתחרר לפני חודשיים. אבל עכשיו, בגלל שהוא התנהג לא יפה, הוא השתחרר בתאריך א'. אז אותו דבר? לא. כי פה אני אומר לך, א' זה הזמן. נכון? ופה אני אומר לך, א' זה לא הזמן. היה צריך להיות לפני.
אז יש פה סתירה.
אז יש פה סתירה. יש פה שני מדרשים שסותרים. אחד אומר, זה הזמן. שאני אומר, לא, זה לא הזמן, זה עונש. זה לא העניין של האמת. אלא, אנחנו יודעים שיש מידת הדין. ומידת הדין היא והיא מקד שנתיים ימים. כלומר, זה באמת היה הזמן שנגזר על יוסף להיות בבית הסוהר. זה המדרש הראשון. מידת הדין. אבל, יש לנו מסורת. מסורת שאומרת, ככה מביא גם אבני שכר, האדמו"ר מדינוב, בספר שלו, שחג החנוכה הוא הגמר של חודש תשרי. אמר של התשובה שאדם יכול לעשות, אפילו עד חנוכה הוא יכול לשנות כל מה שנגזר עליו. טוב, מתי יוצא יוסף מבית הכלא? באיזה חג? מתי קוראים פרשת ניקט? תמיד.
חנוכה.
כלומר, אז זה היה חנוכה. אבל מצד העניין זה היה זמן חנוכה. זמן שעתיד להיות הזמן שבו אפשר להטיב, לצמצם את מידת הדין ולהפוך אותה למידת רחמים. לכן, אם הוא היה, אין סתירה, באמת מצד הדין הוא היה צריך לצאת במיקץ, אחרי שנתיים, זה הדין. אבל היה לנו ניסיון. אם הוא לא היה פונה לאותו שר משקיעים, אלא סומר על הקודש ברוך הוא, אז הדין היה הופך לחפד והיה יוצא שנתיים לפני. לכן, שני המדרשים מדברים על שני, מידת הדין ומידת החסד. בסדר, עכשיו נחזור לענייננו. ישראל מעל המזל, ישראל כעם וישראל גם כפרטי. למה? שנאמר, רגע, שנאמר מפורש. אפילו...
אני מבקש משום
מילה. לא. מוריי ורבותיי, יש פה קיצוניות, ואתם יודעים שאנחנו לא מהמקצינים. אנחנו בדרכו של הרמב״ם, שביל הזהב. תכף נברר את מה שאמרת. רק נחזור לענייננו. הגמרא אומרת, וזה מובא, כאשר ישעיה הנביא בא אל חזקיהו, ואמר לו, צווה לביתך ומות. למה? כי לא רצה להתחתן. אז אמר לו הנביא, תכתוב צוואה ותיפרד. אמר לו, קלה נבואתך וצא. ואמרת, דבר השם, תודה, צא החוצה. כי אני קיבלתי מבית אבי אבא, מבית דוד. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, כלומר אפילו מידת הדין היא מוחלטת. ועל פי המזל, על פי מה שנראה זה אבוד, לעולם אל יתייאש האדם מן הרחמים. כלומר, אדם יכול, כי הוא מעל המזל. בסדר, יש זה סוגיה ארוכה, יש דעות לכאן ולכאן, בוודאי זאב, לא נתרץ את זה עכשיו, אלא יש פה קווי מחשבה שיש דעות כאלה ויש דעות כאלה. בסדר, נמשיך בחנוכה שלנו.
לא, זה כוכב, זה בן אדם פרטי. זה לא שאפשר להגיד מה שיהיה. האופי שלו.
יופי, על זה אני מסכים.
הוא תמיד יכול להתגבר.
יופי.
הוא יודע.
שקול איך זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו מסכימים. לכן, הגמרא אומרת כך. איך זה שייך לעניין שלנו ברית מילה? שפיכות דמים. אדם הראשון אמרנו, הזוהר אומר שהוא עבר על שפיכות דמים. כן. אז אם ככה, לכן, גזרו שלא יעשו מילה, שלא יתיקו לזה. אז אומרת הגמרא, דבר מעניין. זה עכשיו מה שאתה אמרת. כאשר אדם נולד במזל מאדים, מזל מאדים, צבעו של כוכב מאדים ידוע, אדום. הוא יש בו דין קשה. הוא מרמז לדין קשה. אנחנו יודעים שכאשר, ככה מובא בגמרא, הוא עוד מקומות שכוכב מאדים נמצא במרכז השמיים, כלומר יש לו שליטה על המציאות הגשמית בעולמות כולם, כן, בעולם הגשמי בוודאי, אז יש התגברות של מלחמות, התגברות של שפיכות דמים. ככה זה גם מוכח היסטורית. ככה, אומרת הגמרא, אדם שנולד בחודש אייר, זה החודש של מאדים, כן? חודש אייר. מה יעשה? אויבי, זה אדם מסוכן. זה יהיה רוצח. הוא יחפש דם כל הזמן. אומרת לו הגמרא, נכון, יש לך אופי כזה, יש לך תכונה כזו. אבל אומר גם הרמב״ם על זה, זה נקרא טבע מולד, והטבע המולד אדם צריך להתגבר עליו. לכן, אומרת הגמרא, אני אתן לך גם פתרון. מה תעשה? אתה הרי אוהב להתעסק עם דם. יש לי שתי פתרונות. תהיה שוחט. כמה דם אתה יכול לראות? כמה שאתה רוצה. אז האופי שלך, להיות ליד דם, בא לי את הפתרון, אבל פתרון חיובי. תהיה שוחט. כלומר, תשנה את התכונות האופי שלך. לא מתאים לך להיות שוחט. זה יותר מדי לכלוך. תהיה מוהל, תקיים מצווה, אז יהיה לך דם, ויהיה במצווה, יהיה בסדר. אז יפה, לכן לא רצו לתת לישראל, מה לעשות? מילה, כדי לתקן השפיכות דם ממאי של אדם הראשון. כי המילה מתקן, זה את החטא ההוא. כן?
למה לא רצו שיתקן?
מיד. שיהיו קצר. מיד. רק נסיים את שלושת הדברים, נסיים את שלושת הדברים בדברי האדמו"ר, ואז נסביר.
מאיפה הם ידעו?
אמרתי את זה, אני אחזור. לכן ממשיך, בוא נקרא דברי האדמו"ר. אומר האדמו"ר, הוא מצוות מילה ותיקון שפיכות דמים, כי הרי אמרו חז"ל במסכת שבת, שמי שנולד במזל מאדים, הוא עלול להיות רוצח. ולכן הוא צריך להפוך אותו לדבר טוב, להיות שוחט ומוהל. אם כך אנחנו רואים, שתיקון של שפיכות דמים הוא ברית מילה. טוב, יופי. עכשיו, מה נשאר לנו? גילוי עריות, נכון? עבודה זרה שבת. שליחות דמים בריס מילה, נכון?
כן.
ונשאר גילוי עריות.
כן. אפילו אם בשליחות דמים, אפילו אם גוי, אז הוא יכול להיות רופא ניתוח.
בסדר. שיהיה נכון, גם אצל גוי, תהיה רופא. אמת, 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 נכון. אמת, אין שום מחלוקת. בדברים הללו של בן אדם לחברו, כולם מצווים להיות בני אדם.
העיקר שלא יהיה מועד.
כן, רק שלא יעשה בריס, כן, נכון, יופי. והדבר השלישי, אמר האדמו"ר, שימו לב, רבותיי, והגזרה השלישית, שהיא לא לקדש את החודש, אומר פה האדמו"ר דבר מעניין מאוד, אומר, הגזרה השלישית, שאמרו במסכת כתובות, שתיבעל להגמון, זה כנגד עבודה גילוי עריות, וזה בחינת חודש. זה נורא מעניין. איך בעילת הקלה וחודש, קידוש החודש, איך זה? יש סוגיה גדולה מאוד בכמה מסכתות בגמרא. מה הדין של בחורה שנאנסת על ידי גוי? האם יש בזה גילוי עריות או לא? אם היא נשואה, האם יש או לא? ואם היא בתולה, האם יש בזה איסור? כן? אז יש פה, כי הם מחויבים בשבע מצוות בני נוח. כן? אז זה אחד. שתיים, יש בזה סוגיות ארוכות, לא ניכנס להם עכשיו. אבל מהי העניין? קידוש החודש. מי יש לו כוח לקדש את החודש? כן, אבל מי? חכמים, נכון? חכמים הם אלה שיושבים בירושלים, בבית הדין, מקבלים את העדים ומחליטים. כלומר זה ברבנה. כוח של רבנה. רצו לבטל את כוחם של רבנה. כי מי מוביל את התורה? מי מעביר את התורה? מי ממשיך את השרשרת? זה חכמים. ולמה היוונים רצו את זה? תשמים לב, היוונים לא רצו להרוג את עם ישראל. היוונים לא היה להם מטרה להשמיד פיזית את עם ישראל. להפך, הם רצו שיפרו וירבו ויעצמו בתור יוונים. כלומר, המטרה של היוונים היה שהם יעזבו את הקדוש ברוך הוא. זהו. כל השאר תעשה מה שאתה רוצה. אבל תהיה יווני, תעזור את הקדוש ברוך הוא. מאיפה הם ידעו אמרנו? הרי תרגמו את התורה ליוונית עוד לפני הרבה. ידעו כל התורה. והיו להם פילוסופים ואנשים מאוד חשובים, ידעו, למדו. אז אם ככה אנחנו רואים שהעניין הזה של בעילה להגמון היה חודש, היה גזרה בפני עצמה לבטל את כוחם של חז"ל. אבל כנגד אותה עבירה של אדם הראשון, של גילוי עריות, שהוא אמר, אז הם עושים בו ועשו את העניין הזה של הקלה שתבוא להיבעל. כלומר, אנחנו רואים ששורש הגזרות שגזרו היוונים, היו כנגד שלושה חטאים שעשה האדם הראשון. גילוי עריות, שיחודומי, עבודתה. היום מנוח. לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו תסתכלו בזוהר חלק ג', אני חושב דף קוף יוד, משהו כזה, קוף יוד. לא. חודש, כן, זה בחינת חידוש. כן, כי מה קורה? קלה, כן, חדשה, מה היא בהתחלה? בהתחלה היא נכסת. היא מחוסה, נכון? היא באה מחוסה. והגר היא נגלת, כמו הלבנה, כמו קידוש החודש. כן, אברהם.
הרי הוא
היה פרוד,
איך הוא יכול לעבור על
גיל הרעיון? שכחת מה כתוב. אני לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה ארוך, אבל רק בקטרה. האדם הראשון, לפני שהייתה לו חווה, כן? אז מה כתוב? שהוא בא על כל הבהמות וכל מי זה היה. ככה מובן לא.
אדם?
כן, ויעבור, כן? כלומר, עד שדוצרה חווה, ואז אמר, או, עצמי הוא בשרי, או, עכשיו הגעתי. מצב יד שלי.
עד שבא חווה.
כן, אבל לפני זה כתוב...
היום גוף אחד.
בסדר, אבל זה כשהם נמצאים, מה שנקרא דו פרצופים, זו בעיה גדולה מאוד. כן? לכן, יפה, כן. לכן, היה לו שלושת העבירות הללו.
לא עם חווה היה שתי פרצופים.
כן, היא הייתה בגב.
כן, אבל לא חווה.
חווה, זאת חווה.
זאת חווה.
לא ניכנס לזה.
זה תהליך
שמדובר עליו הרבה מאוד בדברי רבנו הארי והקבלה. כן, בואו נניח לזה. לא. מה יש לו? לכן הבנו קודם כל את הרעיון הזה. שהגזירות הללו שהיוונים גזרו, השורש שלהם היה כדי למנוע את התיקון של חטא הדעת ומה שידרדר ממנו. עכשיו, אני אגיד לך למה. כי ברגע אמרנו, כי ברגע ששלושת החטאים הללו יתוקנו כמו שצריך, זהו. העולם מתוקן, אין יוון, אין כלום, אין אלילים, אין כל מה שמאמינים. יש רק עם ישראל אחד, קודש אמריחו אחד, ואורית אחד. זהו. זה הגאולה השלמה. הגאולה השלמה, זהו. וזה לא רצו. לכן עשו הכל כדי למנוע את הגזרות הללו, ולא אחרים. לא אחרים. זה מספיק. כדי למנוע את התיקון השלם. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר, דור דור מתעורר החטא. וכל דור ודור, יש צדיק שהוא צריך לתקן את השורש החטא של האדם הראשון. יש צדיק אחד, של העבודה שלו. לתקן את שלושתם. גילוי עריות, שפיכו דמי, בעבודה זרה. תפקיד של צדיק. לעשות את זה. ולכן מתתיהו, ועכשיו תראו איזה הר עמוק. מתתיהו. היה הצדיק שבאותו הדור, עם כל הגזרות הללו, תיקן את אותם החטאים. ודווקא הוא, דווקא מתתיהו כן מתקן את החטאים האלה. למה? וגם היה משמש בכהונה גדולה. הרי הוא היה כהן גדול, נכון? ולנו יש כלל ידוע בהלכה, שכהן שהלך ועבד עבודת המקדש בלי הבגדים שצריך לעבוד בהם, מה דינו? מוות! כלומר, יש לנו שני צדדים. יש לנו את העבודה, שהיא עבודה חיצונית. צריך בגדים. יש עבודה פנימית, זה הכוונה והמחשבה של הכהן בזמן שהוא עובד מה שהוא עובד. כלומר יש לנו דבר שנקרא לבוש, שהוא החיתוני, יש את הדבר הפנימי, שזה התוכן של העבודה. יופי. עכשיו שימו לב דבר יפה. אנחנו הזכרנו הרבה פעמים את האושפיזין בחג הסוכות. נכון? האושפיזין בחג הסוכות, אנחנו אומרים, מתחילים, אומרים, נו, אברהם אבינו זה חסד, כי אברהם אבינו היה במידת החסד. יצחק גבורה, יעקב תפארת, כנגד הספירות. כן? אז בואו נמשיך. אחרי שיש לנו את יעקב תפארת, יש לנו נצח. מי זה נצח? משה רבין. כן? אחר כך מי בא אחריו? אהרון. אהרון איפה הוא? בהוד. יופי, הוד. הוד והדר לבושה. כלומר, הוד כתוב בפסוק, הוד והדר לבושה זה הלבוש של הכהן, כלומר החיצוניות שלו כשהוא בא לעבוד. כלומר החיצוניות צריכה להיות גם כן ראויה לעבודה במקדש. לכן הכהן חייב לבוס גרים. אבל בפנים יש לו עבודה פנימית. מה העבודה הפנימית? תכף נראה, אבל איפה הוא השורש של זה? בהוד. כי זה אהרון, אהרון עובד בקודש. זה רע אהרון, נכון? הם עובדים בית המקדש. אז היות ודווקא מי שהוא מזרעו של אהרון, הוא יכול לעבוד בשני הצדדים. בלבוש, כלומר בחיצוניות, ובפנימיות. אז חייב להיות צדיק כזה באותו דור, שהוא חייב להיות כהן. זה מתתיהו, כהן גדול. איפה אנחנו רואים את זה? זה מגילת איכה. מגילת איכה כתב ירמיה הנביא, לאחר שבבל כבשה את ירושלים והחריבו את המקדש. שם אומר הפסוק, כל היום דבה. דבה, זה אדם שהוא קצור, כן? דאב, זה דלת וו ה. דלת וו ה זה בדיוק המילה הוד. תהפכו אותה. נכון?
נכון.
אמת רבותיי.
נכון.
הוד, דבה. כלומר, בחורבן התהפך ההוד, עבודת המקדש, לדבר. מי יכול לתקן את זה? רק כהן. רק כהנים, שחוזרים מהמקדש, לובשים עוד והדר לבושה, ועולים את העבודה הפנימית. לכן מתתיהו הוא הכהן הגדול, הוא מוביל את המרד. הוא זה שנלחם כדי לתקן את המידה הזו של דבר, להחזיר להוד.
מה זה דבר?
אותיות הוד. שיסתובב.
מה זה דבר?
דבר זה כהן. כן? אז זה היה דבר ליבן. לכן אומר הרבה, שנתהפך מהוד לדבר. ולכן הכהן גדול שהוא הוד, שהוא מזרעו של אהרון, שהוא מידת ההוד, בחינת הוד והדר לבושה. רק הוא יכול לתקן את החטא. שנפגם הלבוש, שהיו מי? אצל אדם הראשון. אנחנו יודעים שיש מחלוקת, לא מחלוקת, יש ככה. אנחנו קוראים בתורה, שהקדוש ברוך הוא אחרי החטא, מלביש את אדם הראשון ואת חווה כותנות עור, עין ורש, עור. אבל זה בתורתו של רבי מאיר, והוא כתב על בשם כותנות אור, באלף. שבדל בין עור לאור. כן? ורבי מאיר, ככה, הגמרא אומרת, היה כתוב כותנות עור באלף. באמת, לפני החטא היה להם אור. הלבוש שלהם היה אור של קדושה. אור אלוקי, לפני החטא. אז בכלל, הם לא הרגישו שום דבר משונה. לכן באמת, אנחנו רואים אחרי החטא, אומר הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי עירום אתה? פתאום, גילית שאתה עירום? כן?
טוב, מוזר, אתה אמרת שהוא היה מתעזק עם כל מיני חיות, והיה קדוש.
כן, כן, רגע, רגע, זה נכון, זה נכון, עוד פעם, אם יהיה זמן נרחיב, לפי השעון. תקשיב, אליעזר, אלה נושאים שאפשר לדבר עליהם, בעזרת השם, אני מוכן בחנוכה, מי... כל יום בלי נדר אתה רוצה נשב משתיים עד שיש לו עד רבע לחמש שקיעה יום יום ונצליח קצת לזכור. לכן נתמקד, זה לא העניין שלנו. לכן אומר פה האדמור, ועל ידי החטא, ברגע שהם חטאו, אז הלך לאיבוד מה האור האלוקי. והיה צריך לתת להם אור עם העין. הפסידו, יש לבוש חיתוני. זהו. לכן, אומר האדמו"ר, הבגדי כהונה מים, כותנות אור, באלף. כלומר, כשהכהנים לובשים את בגד הכהונה, אז זה החדש קורא לזה, שימו לב, כותנות אור באלף. יש להם כותונת לכהנים. זה אור, נכון שזה נראה גשמי, אבל זה לבוש רוחני שמתלבש בבגד הזה. אז אם ככה חוזר ההוד על ידי לבוש האור. יוד, זה חבר לבוש האור. אז חנוכה הוא דווקא, זה מה שאמרנו מקודם, שמונה ימים. על פי הפנימיות, למה שמונה ימים? למה? נכון? אומר האדמור, פשוט, בוא נספור. בוא נספור. כתר, אחד. חוכמה, שתיים. נכון? בינה, שלוש. חסד, ארבע. נו תעזרו לי, גבורה, חמש, נכון? תפארת, שש, נצח,
שבע,
הוד,
שמונה,
הוד, והכהנים. לכן יש שמונה ימים, כי הפגם היה במידה השמינית. הוד. ומי הם האלה שהם שייכים לספירת ההוד? זה רעיון. אהרון בהוד. לכן שמונה ימים. עוד סיבה למה שמונה ימים. אתה יודע? לכן המשיך האדמור אומר לרמז לתיקון שעשה מתיתיהו.
ועוד סיבה שזה שמש. שמן.
אמרנו, זה מחלוקת. כי המדרגה הזאת של ההוד היא השמינית מהכתר מלמעלה למטה. לרמז שמתיתיהו תיקן את ספירת ההוד. וכמו שמבואר, בואו ככה, מי שכותב את זה באמת, זה רבנו ארי, בכתביו, ככה מובא בשמו, בפרי עץ חיים, בדרושי חנוכה, מי שרוצה להסתכל שם הפרק הרביעי. מה, אנחנו היום הדלקנו נר ראשון. נר ראשון של חנוכה. נו, ככה, ככה, אנחנו עכשיו, כל יום ויום, מתקנים עוד משהו, כדי להלביש על עצמנו אור. אור של קודש, מהנרות. ובעזרת השם יהיה רצון, שכשנגיע לנר השמיני, שהוא בחינת הוד, מלמעלה למטה, אז כל הנרות דולקים. באמת אנחנו יודעים שלהלכה, מספיק, ככה הגמרא במסכת שבת אומרת, הרי אנחנו יודעים, כך נפסק להלכה, מספיק נר אחד כל יום. אין לי, יש לי רק שמונה נרות. זאת. אני מדליק נר אחד כל יום. כלומר, כל נר ונר, כולל בתוכו, את מה? את כולם. נכון? אם מספיק אחד, זה כולל הכל. זאת אומרת שמחר, הנר הראשון שאנחנו מדליקים, כבר הוא כולל שניים. אבל לא רק שניים, את כל השמונה של חנוכה.
גם שני,
שמונה. את כל השמונה, כן. כלומר, כל נר בפני עצמו כולל את הכל. זאת אומרת שאנחנו מדליקים נרות בחנוכה, אנחנו עושים שני דברים. כמו שאמרנו מקודם. יש את הלבוש, שהוא החיצוני. אחד. אבל הפנימיות, מהו? הכל. זה התוכן הפנימי. לכן בכוח הנרות הללו שאנחנו נדליק כל יום ויום צריכים לזכור שהאדם עומד ומדליק נרות שיחרן את ליבו. לפני שהוא מברך, כן? שתי ברכות, זהו, שכיינו כבר אמרנו יותר לאומרים, שתי ברכות, להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים. אז לפני שהוא מתחיל, ייתן רגע מחשבה, מחשבה, שהוא מבקש מהקודש ברוך, כן? שמה? שיזכה שהאור של הקדושת נרות החנוכה יאירו בו מההתחלה ועד הסוף. שהוא יהיה כמו המרכבה, כן? הכיסא של הקודש. ואז באמת ידליקו את הנרות בשמחה, בשירה. יש חצי שעה שצריך לשבת ליד הנרות, בטלים ממלאכה, לשבת, לשיר, להגיד מזמורי תהילים, כל אחד מה שכתוב לו בסידור, ואם יש שידורים ששם כתוב בקצרה, תמיד קפיטל תהילים יכול להוסיף, ואומרים וינועם, כן אפשר להוסיף, ואפשר לשבת עם המשפוח. הרי כולם בטלים ממלאכה. אז נכון, אפשר למצוא כל מיני היתרים, כל מיני תירוצים, נו, אפשר להכין סוגניות, זה צורך החג, כן, עוד חצי שעה, אפשר לשבת יחד, אפשר ללמוד יחד עם כולם, תלוי בשומעים, כן? באנשים מסביב. אפשר לשאול שאלות, אם באים נכדים, יש ילדים קטנים, עושים חידונים, מביאים סביבונים מתנה, זוגריות מתנה, כן? כדי שישבו חצי שעה, ובשמונה ימים הללו, כן? בערב שעה זה מסובך. כי צריך להדליק נר חנוכה קודם, נר שבת, ולרוץ מהר לבית הכנס. אז שחוזרים הבית. אפשר לעשות, לא לעזוב יום אחד מימי החנוכה, שלא מזכירים את קדושת החג, קדושת הנרות. כדי שהילדים יתחברו לא רק ליופי החיצוני של האור והנרות היפים, אלא גם יבינו שיש תוכן פנימי, יש עומק, שבו כל אחד ואחד יכול לזכות באור הזה. ויהי רצון שיזכנו הקדוש ברוך הוא באמת לקבל עלינו מקדושת נרות החנוכה, ויחד נזכה לגאולה השלמה, שבו יאירו שבעת הנרות בתוך ההיכל שיבנה בהר הבית במהרה בימינו, אמן ואמן.